האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פודליטיקה, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית, עם רוני גל.
היום מתארח אצלנו בפודליטיקה עומר דוסטרי, שהוא הדובר של ראש הממשלה לשעבר, הוא גם דוקטור, והוא יצא תקשורת, אסטרטגיה, חוקר, ואני בטוחה שיש עוד טייטלים שאתה תכף תרחיב עליהם. ואחרי הכל אנחנו גם רדיו, אז בדרך לכאן את זה, מוזיקה שמעת?
האמת לא שמעתי מוזיקה, שמעתי הרצאות על פילוסופיה פוליטית, שזה דברים שאני אוהב, אז...
אתה לא שומע מוזיקה.
לא, האמת, ספציפית שמעתי על עמנואל קאנט בדרך, שגם שפחות מתחבר אליו, אבל
חומרים... אחרות אויביך.
בדיוק, די את האויב.
טוב, אז אנחנו נתחיל במשחק קצר, שמתחילה עם כולם, ותגיד את הדבר הראשון שעולה לך לראש. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר?
טלפון.
ספר האחרון שקראת?
הנזיר השחור וסיפורים אחרים של צ'כוב.
עבודה ראשונה שלך?
עבודה ראשונה משמעותית בסלקום.
וואלה.
אפילו עוד לפני זה בעצם, עבדתי באיזה חברת ניקיון והחזקות, הייתי מנקה.
וואו.
ממש, כן, כמו פועל שחור. חד משמעית, כן.
מה אכל אהוב?
פיצה או... לחלופין המבורגר, לא ביחד.
אפליקציה בטלפון שאתה משתמש בה הכי הרבה?
טלגרם.
אם לא היית בתחום התקשורת, ההסברה, אז מה היית עושה?
או פוליטיקה, או אקדמיה.
וואלה.
יש לי נגיעות גם לאלה, אבל...
כן.
ממש...
יש לך נגיעות להכל, זה מה זה היה גם קשה להגיד אם לא היית בתחום?
כן.
תחום של מה? מקום אהוב בארץ.
וואו. ארץ ישראל היא אהובה עליי, אבל אני חושב צפון, אני חושב, אני מאוד אוהב את הצפון.
האדם שהכי השפיע עליך?
וואו, הרבה, אבל אחד מהם זה בנימין נתניהו.
שיערתי שתגיד, כן. אתה יותר טיפוס של בוקר או לילה?
בין לבין, צהריים, אחר הצהריים כזה יותר.
עם הילדה נראה לי יותר, יותר מעדיף...
עם הילדה, אין בוקר ולא לילה.
סדרת טלוויזיה שאתה צופה בה עכשיו.
וואי, הרבה זמן לא יצא לי לראות. אבל אני אוהב, פשוט לאחרונה לא, גם מאז שלקחתי את התפקיד לא יצא לי, אבל אני אוהב לראות סדרות בנטפליקס בעיקר, אבל סדרות כבדות כאלה, עם מותחנים ופסיכולוגיה, סגנון עוזר כזה.
אין לך, נגיד, לראות סתם ריאליטי לרוקן את המוח.
לא, אני לא אוהב ריאליטי, אני לא רואה את הדברים האלה.
יפה. דבר אחד שאנשים לא יודעים עליך.
שאני חולה כדורגל ושרוף על מכבי חיפה.
גם אני מכבי חיפה. טוב, אז בעצם אמרתי דבר אחד שאנשים לא יודעים עליך, אבל בכללי לא כל כך מכירים אותך, בפן היותר האישי. ספר איזה ילד היית, תמיד אהבת פוליטיקה, תמיד כאילו קראת, התעניינת?
תראי, לא תמיד ב... ממש בגיל קטן אהבתי בעיקר כדורגל, לשחק כדורגל, ואת יודעת, פעם היה משהו שנקרא לשחק ברחוב, היום לא מכירים את זה, שאתה ילד, היום זה הכל טאבלטים וזה. אז היינו ממש משחקים ברחוב, בעיקר כדורגל, כל היום הייתי מסיים את הלימודים, שער, לוקחים כדור עם החברים, אבל ככל שגדלתי, והייתי הרבה אצל סבא וסבתא שלי, עליהם השלום, אז סבא שלי היה מאוד איש ספר, והוא אהב מאוד לקרוא, גם עיתונים, אבל גם ספרים, וכל פעם שהייתי בא אליו בשישי ובשבת, אז היה תמיד ספר או עיתון על השולחן, ולאט לאט פתאום לקחתי את העיתון, התחלתי לקרוא גם מוסף כלכלה, גם מוסף לשבת.
ואתם בית של ליכודניקים כאילו?
סבא שלי הוא היה איש ביתר, כן.
הארץ לא היה בבית.
לא, אבל כן היה ידיעות ומעריב וכזה, אבל אז נכנסתי לזה לאט לאט, ועם הזמן התחלתי לדבר איתו הרבה על פוליטיקה, וגם הייתי שומע מה שהוא אומר, ומשם זה צמח, החיידה כזה, פשוט תפס אותי.
היית בית פוליטי, כאילו היה לך בית פוליטי?
לא בדיוק, כי למשל בבית המשפחה הגרעינית לא, זה פחות מעניין אותם, וסבא שלי הוא אמנם היה ביתרי, אבל בתקופה שאני כבר, איך אומרים, שהייתה לי את הבינה לדבר על הדברים האלה, אז הוא כבר לא היה פעיל, אז זה היה בעיקר ברמה האינטלקטואלית.
ומתי החלטת, כאילו איפה פתאום בא לי תחום התקשורת, הפוליטיקה?
מכיוון שנשאבתי לעולם הפוליטי, ו... הבנתי בעצם מהקריאה שדבר קשור בדבר, זאת אומרת, התקשורת, אין פוליטיקה בלי תקשורת, וגם אין תקשורת בלי פוליטיקה, כי זה לא, מה שמעניין זה הפוליטי, זה האדם בעצם הוא חיה פוליטית.
מה זאת אומרת האדם הוא חיה פוליטית?
זאת אומרת שגם בכל מקום, בכל רובד בחייו של אדם יש פוליטיקה. גם עכשיו שאתה מקים משפחה, גם שאתה, יש לך ילדים, אתה צריך לתמרן פוליטי, זה לא פוליטי ברמה מדינית-לאומית, אבל זה פוליטי ברמה...
לחשוב מהראש כאילו, אסטרטגי?
לא, לאו דווקא. זה היחסים שבין אדם לאדם, זה בעצם יחסים שהם פוליטיים. זאת אומרת, זה, אם יש יחסים של מדינה, יש יחסים של חברה, בתוך חברה, יש יחסים בתוך
אינטרס.
משפחה. זה לאו דווקא אינטרס, זה פשוט, זו המציאות, שאתה ביחסים עם בני אדם, או עם מערכות, אז... הפוליטיקה נמצאת בכל מקום, זה הטבע האנושי בעצם.
בפוליטיקה גם אין כל כך אמון, אז אתה אומר שאדם הוא חיה פוליטית, אז אין לך כל כך אמון באנשים?
תלוי, צריך להפריד בין משפחה, יש רמות, יש משפחה, חברה, מדינה, והיום כבר יש על מדינות, או לא מדינות, מה שנקרא. אני בטבעי אדם שלא נוטה להאמין לכל כך מהר, לאנשים אחרי, אני נותן להם את ה, מה שנקרא, ליהנות מהספק, אבל תמיד כבדו וחשדו, ותמיד עם היד על הדופק. לא דומה הדבר למשפחה, משפחה זה יותר רגש ופחות כן. אובייקטיביות, ולכן הדברים שונים. משפחה זה אמון מוחלט.
אמרת יותר, כאילו ניגע גם בעבודה עם ביבי, אבל פשוט דיברת על רגש, אז אתה חושב שביבי נגיד עם המשפחה שלו כן יותר פתוח ונותן אמון?
אין אדם שלא מגלה רגש עם המשפחה שלו. בסוף המשפחה זה המבצע הראשון והאחרון, ותמיד כשקשה או כשיש התלבטויות, אז אתה, טבע האדם זה להתייעץ עם האנשים הכי קרובים אליך, והמשפחה זה המשפחה הכי קרובה. ומן הסתם שאדם שמתחתן ומוליד ילדים, אז יש רגש.
אתה כל כך דובר במהות שלך, שכאילו גם ברעיונות שלך, אתה יודע, לפני שהבאתי אותך, אז שמעתי אותך מדבר מן הסתם וזה, יש לך תמיד תשובות כאילו, לא חד משמעות, תמיד כאילו נגיד, שאלתי אותך על ביבי, אתה אומר על אדם בכללי. כאילו זה משהו שעם השנים נהיה, או בעיקר מביבי?
זה לא רק תכונות של דובר, אני חושב שזה תכונות של...
פוליטיקאי.
לא. גם, אבל גם יש פה רמה של רובד של מתינות, של פרגמטיזם, שאתה מסתכל על, על הכל בצורה שקולה ולא שחור או לבן. אז אני תמיד מנסה להסתכל על, על כל הדברים מזווית רחבה, זה יוצא אולי יותר עמום, אבל...
אתה מודע לזה?
כן.
לא, זה מעולה, מה? אז איך בעצם גם, כאילו, התחלנו קצת לדבר על ביבי, אז איך הגעת לעבודה? מה זה? חבר אמר, כאילו, בוא, יש לי משהו להציע לך?
האמת, משהו כזה, לא, אין דרושים, זה משרת אמון של ראש הממשלה, בסוף ראש הממשלה הוא זה שממנה, אבל כדי להגיע לרמה שראש הממשלה צריך בעצם למנות אותך ולפגוש אותך, אז אתה צריך לעבור כמה שלבים. אצלי זה היה באמת... יד הגורל, או אצבע אלוהים, מה שנקרא. כן, כי היה צריך לקרות, היו צריכים לקרות צירופי מקרים על צירופי מקרים, על צירופי מקרים, כדי שאני אגיע לעמדה הזאת.
מה היה, אמרת גם שלבים, אז מה...
אני לא רוצה כל כך להיכנס לזה, אבל בואי נגיד שאחד מהיועצים שלו, הגעתי למצב בחיים שאני בקשר עם אחד היועצים שלו, במקרה, באמת במקום הכי לא צפוי, ואז גם הדובר הקודם של ראש הממשלה גם עזב, ופתאום הכל התחבר.
וואלה.
כן, ואז עשו עליי גם בדיקות רקע, כמובן לפני שמביאים אותי, אז צריכים לבדוק כל מיני דברים. ובאתי ונפגשתי עם ראש הממשלה.
פגישה ראשונה עם ראש הממשלה? זה הרעיון עבודה כאילו?
בסוף, אתה מגיע לראש הממשלה, יש לך איתו 5 דקות, אפילו פחות, והוא רואה אותך, רואה את הכימיה, שואל כמה שאלות, בכל זאת אתה צריך לעבוד איתו צמוד, וזה אחרי שהמליצו, כן? אני לא סתם מגיע אליו, אתה מגיע אליו אחרי שאתה עובר בדיקות, ובדיקות רקע וכו. אז הוא, מה שנקרא, אתה מגיע אליו רק לסטמפה, לחותמת הסופית. וזהו, והוא אומר, אם אני מתאים לו, אז הוא אומר כן.
וואלה.
אם לא, לא, אז
במקרה הזה זה יהיה. זה לקח הרבה זמן?
זה לקח מהרגע שהתחיל התהליך, עד הפגישה איתו, זה לקח משהו כמו, לא הרבה זמן, משהו כמו חודש, חודש וחצי. ואחרי זה, ברגע שהוא אומר כן, אז כמובן אתה מתחיל לעבור תהליך מול שירותי הביטחון של סיווג ביטחוני, כן. וזה עד שאתה נכנס בפועל.
בפועל, כן.
ואז זה לוקח זמן, אפילו חודש, חודשיים, תלוי.
והיית צריך להיות איש ליכוד?
איך?
היית צריך להיות איש ליכוד?
תראי, מטבע הדברים, מדובר במשרת אמון.
משרת אמון, נכון.
אז הוא לא ייקח איש מרץ, אוקיי, בואי נגיד את זה כך. אז כן, אני, אגב, לא מסתיר את זה ולא הסתרתי שאני איש ליכוד.
כל החיים הצבעת ליכוד?
כן. ובפרט שאני מאוד מעריך את ראש הממשלה הספציפי הזה, אז העניינים הסתדרו.
היום אתה עדיין מעריך אותו?
כן.
ואיך העבודה איתו ביום-יום?
עבודה מאוד מאוד עצימה. תראי, הוא בן 74-75.
נראה בן 60.
הוא לא רק נראה, הוא מתנהל, הוא משאיר אבק להמון אנשים סביבו, וזה פשוט לא יאמן מאיפה האנרגיות האלה שהוא לוקח, וגם ניהול ישיבות, ציורים. אתה לפעמים, בגיל שלך, אתה לא עומד בקצב שלו. וזה דבר שהוא מדהים, מדהים, בעיניי זה, האנרגיות האלה זה כתוצאה מבאמת תחושת שליחות שיש לו, אז מכיוון שהוא גם מאוד,
איש עבודה.
העבודה איתו היא מאוד עצימה, כן, כי הוא איש עבודה.
והצלחת לשלב את החיים האישיים שלך?
לא, אין חיים. ברגע שאתה נכנס לתפקיד, אין חיים.
אז שנה שלמה כאילו ניתקת קשרים?
שנה שלמה, בקושי ראיתי את הבת שלי, אתה לא, בקושי שאתה יוצא, אתה לא בקושי יוצא, לא ספורט, אין זמן, אין זמן. אתה איש של משרד ראש הממשלה, של ראש הממשלה כמוסד, ואתה, זה כמו מילואים, אתה שם, אתה צריך לעשות למען מדינת ישראל.
אפשר לחיות ככה?
אין יום ואין לילה, אתה שם כל הזמן.
אפשר לחיות ככה?
לא להרבה זמן. אני, שאני חסתי לתפקיד, ידעתי שאני בא לזמן מוגבל מאוד.
מה זה זמן מוגבל? כמה שיערת?
אני שיערתי שאני אהיה לא יותר משנתיים, כי באמת זה תפקיד כל כך שלוקח ממך גם פיזי, גם מנטלי, גם זמן. אז בן אדם לא יכול לעשות את התפקיד הזה יותר מדי זמן, כי באמת זה שואב ממך הכל.
ונגיד החלטות, הוא באמת מתייעץ איתכם, או שבסוף הוא עושה מה שהוא רוצה?
הוא מתייעץ, כן. תראי, בסוף ראש הממשלה קובע, אבל הוא אדם ששומע, מתייעץ הרבה, שומע הרבה, אגב לא רק בתקשורת, בכל תחום, גם במדיני, ביטחוני, הוא מאוד רוצה לשמוע דעות, מגוון דעות, כן, אבל בסוף הוא קובע, הוא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי, לא, אני רוצה זה.
היה לך מקרה של פדיחה? נגיד מול עיתונאי, מול
תקשורת מסוימת? היה לי מקרה, כן. היה לי מקרה שעשיתי איזושהי טעות.
מה הטעות?
לא ארחיב אותה.
ומה?
תראי, אני אגיד לך מה. כשאתה דובר של ראש הממשלה, כל אות, כל פסיק, כל נקודה שאתה מוציא, יש לזה משמעות אדירה.
נכון.
כי זה בעצם מה שמדינת ישראל אומרת. מה שאתה מוציא זה מה שמדינת ישראל וראש הממשלה אומרים. ויש כל כך הרבה דברים שקשורים לזה, מלחמה, אני בכלל בשנה שהייתי, זה היה גם מלחמה בעזה, עסקת חטופים, מלחמה כן. בלבנון, סוריה שנפלה, וכמובן החוטים, וכמובן הדובדבן בקצפת, זה מלחמה באיראן. שזה
ומה עם עמוקים נכנסת?
איך?
מה עם עמוקים נכנסת?
כן, תקופה שהיא, שנה שהיא כמו 10 שנים. ולכן מטבע הדברים, שוב, גם בעיקר בתקופה כזאת, כל טעות כזאת היא שקשורה למלחמה או לדברים כאלה, יש לה השלכות. אז עשיתי איזושהי טעות, לא משנה, לא ניכנס לזה.
והוא בא אליך אחרי זה והוא אמר לך מה זה?
תראי, הוא לא אהב את זה, אבל בסדר, הצלחנו לפתור את המשבר, זה הכל בסדר.
בסוף לפני כל ציוץ, אז הוא האחרון שאומר כן, לא?
הוא מאוד מעורב, כן, הוא מאוד מעורב, שוב, בגלל שכל דבר זה מאוד 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 רגיש, אתה יכול להעביר את המזרח התיכון, באמת, ברמה הזאת. אז יש לך אחריות אדירה כדובר, ועליו מן הסתם כראש ממשלה, אז כן, רצוי שהוא יהיה מעורב כמה שיותר, וש...
השתמשת בצ'אט?
לא, אף פעם לא, בחיים לא.
באמת?
בחיים לא.
הוא לא נותן או שכאילו...
אני יודע שהוא לא חובב של זה, הוא לא ביקש ממני, אני יודע גם שהוא בעצמו לא חובב את זה, וגם אני בעצמי לא אוהב את זה. יש לי יכולות של כתיבה, של ניסוח, של ניתוח, אני לא צריך את הצ'אט. וגם ידע, אז... אני לא פוסל את השימוש בכלי הזה על הסף, אבל אני באופן אישי גם מאוד זהיר, כי יש לו המון טעויות.
נכון.
אני סומך על עצמי ו...
זה הכי חשוב. כן. אם אין אני לי מי לי. מה למדת מהעבודה איתו?
מוסר עבודה, לא שלא היה לי, אבל אתה רואה, אם ראש הממשלה עובד כזה קשה, אז זה כאילו...
מי אתה?
מי אתה? בואי נגיד... פדנטיות כזאת, טוטליות, השאיפה לשלמות, כאילו ממש אין פעם שאולי מתקן לי איזה אות, איזה פוד, שאני כותב ברמה מאוד גבוהה, כן. אז תמיד לראות איך אתה יכול לעשות איזה יותר תכליתי, יותר יעיל, יותר ברמה של שיווק תקשורתי גם, דברים שיש לו את זה, הוא עשב תקשורת. ותמיד השאיפה הזו לשלמות, תמיד לעשות יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. אז זה דברים שלמדתי ממנו.
יש לך טיפ לדוברים, דוברות?
זה מאוד תלוי, כי יש דוברים בשלל תחומים ובמגוון נושאים.
בתחום הפוליטי.
קודם כל דובר, חייב להיות מעורה בכל דבר. זאת אומרת, אם אתה דובר של שר, אתה צריך לדעת בדיוק איזה חקיקה הוא מוביל, או החלטות ממשלה הוא מוביל, מה האג'נדה שלו, מה החזון שלו, מה כרגע הוא עושה. ממש, אתה צריך להכיר בצורה מקצועית את כל הדברים, כדי להתמודד או כדי ליזום ולפרסם את זה, או כדי להתמודד עם ביקורת בצורה הכי טובה. כי המון פעמים בתקשורת מפרסמים חסיסי מידע, ואתה תמיד צריך להיות חד להגיד, רגע, רגע, אתם אומרים ככה, אבל לא התייחסתם לכל זה.
כן, אז, תקשורת אוהבת.
כן, מטבע הדברים, התקשורת היא מאוד תמציתית. ו...
רוצה רייטינג בסוף, אז מה כן. שיוביל.
נכון, נכון, ולכן הדובר תמיד צריך להיות חד, עירני ומעורה. וכמובן, אתה חייב להיות עם יחסים בין אישיים ברמה גבוהה, גם עם השר, ראש הממשלה, לא משנה, עם החבר כנסת שלך, וגם עם שאר הדוברים, וכמובן עם עיתונאים וכלי תקשורת. תדבר איתם, תראה תמיד איך אתה יכול לבוא לקראתם, כמובן עד גבול מסוים, שזה לא יפגע באינטרס שלך. כי בסוף הם, את יודעת, זה הדדי, כן.
תן וכך. יש ספר, סודות השיווק של ביבי, אני בטוחה, לא יודעת אם קראת.
לא, לא קראתי.
וואלה. אז דווקא הייתה לי שאלה על זה, שכאילו, בתור אחד שמבפנים, עד כמה ספר כאילו באמת תואם.
האמת לא קראתי, אז אני לא, אני יכול, שוב, מבלי לקרוא, אני יכול להגיד שהוא עשב תקשורת, מבריק גם בתחום הזה. והרבה פעמים הוא גם, כאילו, לימד אותנו את ה... תלמדו, תעשו ככה, ככה, ככה. אתה לומד ממנו גם את הדברים.
כן.
אז הוא עשב בתקשורת, אז, ובשיווק.
ואם נגיע לסיום הדרך שלך עם ביבי, אתה חושב שזה נגמר בצורה קצת חמוצה?
חושב שאיתו לא. היחסים איתו... לדעתי בסדר גמור, לחצי לו את היד, הודיתי לו, הייתה שיחה נעימה. עם האחרים זה פחות משנה.
אבל למה האחרים בעצם השפיעו אז?
זה לא שאלה בשבילי, אני...
אתה הרגשת אבל שהם משפיעים?
אני מעדיף לא להיכנס לנושא הזה. אני אמרתי שמשרת אמון יותר מאשר במסגרת התפקיד, החשיבות של זה זה אחרי התפקיד. אני חושב שזה מוסרי וערכי, מה שאתה שמעת, ראית, מה שאתה יודע, אתה צריך לשמור את זה אצלך, להגיד תודה על התקופה ולהמשיך הלאה. כן. בסוף, תראי, בסוף זה גם מסר לאחרים. כי אם אתה יוצא ומתנף, ומכל מיני שיקולים כאלה קטנים, של פוליטיקה קטנה וקנאה וצרות עין, והוא עשה לי ולא עשה, ולא התנהג אליי ככה וככה. אז בסוף, ראש הממשלה או שר, שממנים אנשי אמון, הם לא יכולים לסמוך עליהם, כי הם יודעים שהבחור יצא, ו... אז אני חושב שאני פה מחזק את המשרה הזאת, תפקיד הזה של משרת אמון, שהוא תפקיד מאוד מאוד רגיש וחשוב לנבחרי ציבור, קל וחומר לראש הממשלה, ואני מקווה ומצפה שאחרים יפעלו כמוני.
למשפחה סיפרת או שגם...
משפחה שלי יודעת יותר.
בסופו של דבר, אני חושבת שלהיות דובר של ראש הממשלה, זה די להגיע כמעט לטופ בתחום התקשורתי.
כן.
ואתה לאחרונה גם מתראיין הרבה. יש משהו אחר שאתה מכוון אליו?
יש כל מיני הצעות, מיזמים שפונים אליי, ואני בוחן את הפניות ואת האפשרויות. אני לפני התפקיד הייתי חוקר בכמה מכוני מחקר, אז אני מתחיל לחזור לזה. פונים אליי, אז אני... זה משהו שאני גם מאוד אוהב, את המחקר, אז אני מסכים.
לא יכולת לעשות מחקר תוך כדי ביבי?
לא, לא, אי אפשר. אני לא יכולתי לנשום, את מדברת על מחקר. מופיע הרבה, כמו שאת אומרת, שזה גם משהו שאני מאוד אוהב, ואני גם, חשוב לי להשמיע את הדעות שלי, בעיקר בתקשורת שהיא רובה.
אבל מה הדעות שלך? כי הרבה אומרים שאתה פשוט שופר.
לא, אז שופר. אני נכנסתי עם אותם דעות ויצאתי עם אותם דעות. זאת לא השתנה כלום. אמרתי, אני לא הסתרתי גם לפני התפקיד, שהדעות שלי הן דעות שמרניות, ימין, לאומיות, בכלכלה זה כלכלת שוק, קפיטליזם, ליברליזם, אלה הדעות שלי, זה לא השתנה, זה גם לא השתנה, כי זה אני כבר מגובש גם.
ואתה חושב שהמדינה מתנהלת לפי הדעות שלך פחות או יותר?
אני חושב שממשלות הליכוד זה, בעיקר האחרונות, זה הכי קרוב למה שאני מאמין בו מבחינה אידיאולוגית, ולכן אני אמשיך לבחור בזה. שזה, לצערי, כמובן יש בישראל, אם נצלול רגע לעניין של פילוסופיה פוליטית, אז יש לצערי יותר מדי, גם בליכוד, גורמים סוציאליסטיים, שאני פחות מתחבר לזה ברמה הכלכלית.
כן, בסוף הליכוד יש מגוון דעות בתוך הליכוד.
נכון, כן, היא מפלגה עממית, אגב, זה גם היתרון שלה, ודמוקרטית. אז צריך לפעול מבפנים כדי להכניס יותר אנשים שהם שוק חופשי, שהם תומכים בשוק חופשי ושהם... אבל סך הכל זה הכי קרוב לדעות שלי. אז אני מרוצה, אין מושלם.
אתה תמשיך להצביע לליכוד לפני שהתחלנו להקליט, אמרת שיש פוליטיקאית ש... יש פוליטיקאים שאתה פחות מתחבר אליהם בתוך הליכוד.
נכון.
אם הם עכשיו ירוצו ברשות הליכוד, אתה עדיין תמשיך להצביע לליכוד?
זה מאוד תלוי, אני לא חושב שאנשים שאני סולד מהם בליכוד, שוב, אגב, האנשים האלה הם בסוף בחירה של מתפקדי הליכוד, ואני מכבד את זה, אבל זה לא אומר שאני אוהב את זה, כן?
כן.
אני לא חושב שאותם אנשים יגיעו לרשות הליכוד, אז אני חושב ששאלה היא תיאורטית בלבד.
סבבה, יפה. ולהיות חבר כנסת.
הפוליטיקה זה משהו שמאוד מאוד מדגדג לי. אני, כנראה הכיוון שלי כרגע זה יותר מגזר פרטי והמגזר העסקי. ובהחלט יכול להיות שבהמשך, כן. זה מאוד משהו שאני מאוד אוהב. הייתי רוצה להיכנס ולשנות דברים לפי האידיאולוגיה שלי ולנסות לקדם אותם לטובת מדינת ישראל ואזרחיה, מה שאני חושב שיכול לעשות טוב למדינה. אז כן, זה משהו שיכול להיות ש... שיקרה בעתיד, אבל אני לא חושב שבתקופה הקרובה.
דיברנו גם על איך, האם המדינה מתקיימת לפי פחות או יותר הדעות שלך, אז כמובן אתה חלוק בזה. ולגבי המלחמה, היא מתנהלת כמו שאתה מצפה?
כן, כן. יש פה באמת, צריך להבין, מלאכת מחשבת אסטרטגית ברמה הגבוהה ביותר. בעצם הרעיון היה... תראי, אחרי השבעה באוקטובר, הרעיון היה בעצם לטפל ישירות באיראן, אבל כדי לטפל ישירות באיראן, צריכה, זה כמו בצל, עד שאת מגיעה לליבה, צריכה לקלף את הקליפות, ואת את השליחים של איראן. אז אנחנו הקנו קשות מאוד ישר, כמובן את חמאס, שזה האיום המיידי. לא סיימנו שם, אנחנו בדרך.
אבל מה זה בדרך? בדרך זה נגיד, אתה אומר, אתה חושב שבדצמבר לדוגמה עדיין תהיה מלחמה?
בדצמבר הקרוב?
הקרוב.
ודאי, בטח.
באמת?
כן, זה ייקח עוד זמן.
אז זה לא כזה קרוב.
תראי, אם אנחנו מסתכלים, וכתבתי על זה גם מחקר, מאמר בזמנו בכתב העת השילוח, אם אנחנו מסתכלים על התמודדות של מדינות שבעבר, כמו בריטניה, כמו צרפת, ארצות הברית מול התקוממויות וארגוני טרור, אנחנו מדברים על מבצעים, מערכות שלקחו להם אפילו כמה שנים. פה זה ארגון טרור מטורף, צבא טרור מטורף, עם חטופים שלנו שם, שזה דבר שמאוד מאוד מגביל, ואני אומר שאם לא היה חטופים, היינו מסיים את זה הרבה הרבה יותר מוקדם. לצערי, יש שם חטופים שאנחנו צריכים לדאוג להם, שלא יקרה להם כלום במהלך התמרון הצבאי, ולדאוג להחזיר אותם.
שאני אבין אם אתה אומר...
אז זה לוקח זמן.
כן, אבל אם אתה אומר שבדצמבר, בוודאות מבחינתך תהיה מלחמה, ואי אפשר לחסל את חמאס עד שהחטופים לא חוזרים, זה אומר שגם בקרוב החטופים לא יחזרו.
יש עכשיו דיבור על עסקה של חודשיים, בעצם עסקה חלקית. אני חושב שצריך ללכת על זה.
על חלקית?
כן.
אבל בסוף מה שקורה בעסקות, עכשיו מה קרה? הייתה עסקה, הפסקת אש, כל המחבלים יוצאים שוב, שמים
נכון.
דברים, חיילים שוב להרגים. נכון. אז למה פשוט לא במכה להחזיר את כולם, ואז במכה לחסל את חמאס?
כי החיים זה לא תוכנית כבקשתך, ואם היה אפשר להחזיר את כולם, אז לא היינו היום במצב הזה. אבל מה כן? את צריכה לתמרן בין המשך המאמצים הצבאיים לבין המטרה שלנו להחזיר כמה שיותר חטופים מהידיים של המפלצות האלה. והתמרון הכי טוב ולדעתי היחיד שאפשר זה בעסקאות חלקיות להחזיר כל עסקה כמה שאפשר עד שאנחנו מגיעים לרגע שאנחנו נבין שזה או ש... אנחנו נכנסים פנימה ולא משנה מה ומנקים את כל השטח, או שחמאס, אני מקווה שיסכים לתנאים, לתנאי הקנייה שישראל הציבה לו, ישחרר את יתר חטופים, והמלחמה תסתיים. אבל הוא לא ישחרר את כולם, כך אני חושב, אני חושב שהוא מבין שאם הוא ישחרר את כולם, אז נגמר הסיפור שלו. ולכן אני תומך בגישה של... עסקאות חלקיות, להחזיר כמה שיותר כל פעם.
וגם כל פעם ירגו חיילים.
תראי, חיילים, אנחנו במלחמה. לצערי אהב, חיילים ירגו גם אם לא נעשה עסקאות. זאת אומרת, אנחנו הולכים בכל מקרה לכיבוש העיר עזה. בכל מקרה אנחנו נכבוש את העיר עזה ואת מחנות המרכז.
ואז נשחרר, אז מה נעשינו בזה?
לא, אז זהו, את מה? לשחרר את לצאת משם? לא. אנחנו לא נצא משם. אני שמעתי את ראש הממשלה ואת הקבינט והממשלה מדברת על זה שבכל קונסטלציה ישראל תשלוט ביטחונית בעזה. את צודקת לגמרי. אם אנחנו נכבוש ונצא משם, אז לא עשינו כלום. חד משמעית.
זה מה שקרה עד עכשיו, אבל. שכבשנו אזורים ויצאנו.
לא, אבל שימי לב, פה זה מה שנקרא גמישות טקטית. כי ברגע שאת מגיעה לעסקה, נגיד, עכשיו יש לך עסקת חטופים, את יוצאת, את עושה התאמות בשטח של חודשיים. החודשיים האלה הסתיימו, תחזרי. וככה עד הסוף, וברגע שלא יישארו שם חטופים שלנו חיים, וברגע שאנחנו נרצה לסיים שם להכריע באמת, ואת חמאס, את המחנות המרכז ואת עזה, אנחנו ניכנס לשם, ואז לא נצא, זהו. אם נצא, אוי ואבוי, את צודקת. לא עשינו פה כלום. אבל אני מאמין שנשאר. אבל בעסקאות, זה נסיגה שהיא נסיגה טקטית בלבד. שימי לב, גם אחרי הראשונה, העסקה הראשונה, וגם אחרי העסקה השנייה, יצאנו, אבל חזרנו.
ביבי דיבר עם מילואימניקים, כי בסוף אתה אומר על מלחמה.
מלא.
כי הם שחוקים. כאילו יש חברים מילואימניקים שאומרים, די. כאילו...
אני הייתי איתו בהמון סיורים בבסיסים צבאיים, בסוריה, בעזה, ביהודה ושומרון, חיל אוויר, המון מקומות, ואני אומר לך, דיברנו עם הרבה אנשי מילואים, אין ספק שהמלחמה הזו... גבתה וגובה מהם מחירים ממש ממש קשים, גם בנפש, גם פיזית, גם משפחות, בעיות במשפחות, גם מבחינה כלכלית, אין ספק. והמדינה אגב מנסה לעזור כמה שאפשר גם מבחינה כלכלית, אבל בסוף יש איזשהו, תקרת זכוכית שאתה יכול לסייע, כי התקציב מוגבל.
אני רוצה גם לדבר בעקבות המלחמה, גם
יש... אבל אני רק אסיים, ואני אגיד שבשיחות שלנו, שאנחנו קיימנו עם אנשי המילואים, הייתה שם רוח מלחמה מטורפת, פשוט מוטיבציה. הם מבינים שאם אנחנו, הם אמרו לראש הממשלה, רק אל תפסיק. אל תפסיק עד שאתה מכריע ועד שאתה, עד הניצחון. כי אם אנחנו לא מנצחים, אם אנחנו לא מכריעים את חמאס, זה עוד סבב, וזה מבטיח לחמאס שוב 7 באוקטובר 2 עלינו. אנחנו לא יכולים לקחת סיכון. החמאס האלה, המפלצות הנאצים האלה, לא יכולים להישאר בעזה. הם לא יכולים להישאר חיים. זה לא יקרה. אין שום סיכוי אחרי מה שעשו לנו.
אתה מאמין שבאמת אבל נוכל לחסל את חמאס לעד ולא יבואו אנשים חדשים? כי בסוף לדעתי זה מלחמת קיום, אני חושבת, תמידית שתהיה לנו כל החיים. בעצם זה שאנחנו יהודים במדינה יהודית, במדינת ישראל.
אנחנו לא חיים בשכנות לדנמרק ולא בשוודיה. אנחנו חיים בשכונה ש... כולם רוצים להרוג אותנו בשכונה הזאת. כולם. כולם היו מעדיפים שלא היינו פה. כולל המדינות שיש לנו איתם הסכם השלום. אבל צריך להפריד בין איום של צבא טרור, צבא ארגון טרור רצחני, לבין איום של טרור ספורדי. לדוגמה, עזה לפני 7 באוקטובר, לעומת יהודה ושומרון. גם ביהודה ושומרון יש טרור. זה לא ייעלם. הערבים ירצו לחסל את מדינת ישראל ותמיד להרוג אותנו. זה לא השתנה, זה לא ישתנה גם. עכשיו, ביהודה ושומרון, כל עוד אין חמאס, אין צבא, אין ארגון, אין טרור מאורגן, אוקיי? נקרא לזה ככה. עם פיקוד ושליטה, עם מחסני אמל"ח מטורפים, עם רקטות שמכוונות לעורף, עם מנהרות עצומות, לעומת עזה, אז אתה יכול להתמודד עם זה בצורה הרבה יותר טובה, מהירה וחדה. למשל, אם אתה מזהה, שימי לב כמה מעצרים אנחנו עושים, שימי לב מה קורה בטולקרים, בג'נין, בכל האזורים ביהודה ושומרון, אנחנו עושים שם, מגלחים את כל הזה, כי אנחנו נמצאים שם. לעומת זאת, בעזה לא היינו שם, לא היינו בתוך. היה שם צבא טרור עצום. הרמת האיום היא אחרת לגמרי, יש איזה, הפער הוא עצום. ולכן, את צודקת שתמיד יהיה טרור. אבל יש הבדל בכמות, באיכות, ברשיים, ובעוד כל מיני דברים. וברור שעדיף לנו לשלוט בעזה ולהתמודד עם טרור ספורדי, ולא עם מפלצת ענקית של חמאס. שכל שנייה גם יש טילים על העורף ודברים כאלה. זה הבדל עצום. ולכן אני בטוח שאפשר להכריע. אגב, היום גם יש נאו-נאצים, נכון? יש נאו-נאצים בו, אבל אין משטר נאצי. השמידו את המשטר הנאצי, אין. אז יש הבדל תאומי בין איום של משטר נאצי, שרוצה להשתלט על העולם, יש לו כוח מאורגן צבא, לבין קבוצות נאו-נאציות שאת יכולה להתמודד איתם.
יש לנו הרבה הצלחות במלחמה הזאת, אפשר להתווכח עם זה. יש משהו שאתה חושב שנכשלנו במלחמה? שאני לא היה כל כך טוב?
יכול להיות נקודתית ברמה טקטית, אבל לא אסטרטגית, כי מה שהתחלתי להגיד בהתחלה זה שהשיטת הבצל, לקלף את הבצל, אז אנחנו צריכים להסתכל על זה כמערכה כוללת. זה לא רק חמאס, זה איראן. טיפלנו בחמאס, אחרי זה טיפלנו בחיזבאללה, חיזבאללה היום במצב הגרוע ביותר בהיסטוריה שלו. אחרי זה אסד נפל, הסרנו שם איום מטורף. ישראל יש לה היום שליטה בחרמון הסורי. מי שלא היה שם צריך להבין, זה מיקום אסטרטגי מטורף, גם הסוריה וגם הלבנון. יש לנו עניין עם החוטים שעוד צריך לטפל בזה, אבל אז גם הסרנו את איום הגרעין, שזה היה איום קיומי, ש-40 שנה אנחנו נתכוננו אליו. אז צריך להסתכל על זה בעירייה. לא, הסרנו את האיום, הסרנו את האיום. יכול להיות שהם ינסו שוב, אבל כרגע אין איום, נשאר להם אורניום, נשאר להם כמות מסוימת של אורניום מאושר, אבל אין להם יכולת להשאיר כרגע, פגענו בהם. כמובן צריך להיות עם האצבע על הדופק, כן?
מרגיש שכאילו אתה לא יכול לתת ביקורת. זה כי אתה שומר אמונים, או כי אתה באמת חושב שאין ביקורת?
לא, אני באמת חושב שעשינו פה, תראי, קחי את מצבנו לפני 7 באוקטובר, אני מדבר על מצב המצב האסטרטגי והגיאופוליטי של ישראל, כן, אז בי רגע את השבעה באוקטובר, שזה כמובן אירוע הכי חמור שהיה פה. אבל מבחינת המיצוב של מדינת ישראל, לפני השבעה באוקטובר והיום, המצב, זה כאילו המזרח התיכון השתנה לגמרי ולא סיימנו. יש פה כוונה לשנות את המזרח התיכון, ואם אנחנו ניישם למשל לתוכנית טראמפ, ונצליח לעודד הגירה, להכריע את חמאס קודם כל, להחזיר את חטופינו, ולהוציא כמה שיותר עזתים, מאות אלפי עזתים למקומות אחרים. תשמעי, פה אנחנו שינינו את המזרח התיכון, צריך להבין את זה. המזרח התיכון זה יראה אחרת לדורות קדימה. זה משהו מטורף. ולכן צריך להסתכל על זה ברמה הכי גבוהה שיש. יש לנו עוד עבודה, ואם נצליח באמת לשנות את המזרח התיכון, אז...
אני מקווה שאני צריך לשנות את המזרח התיכון, אבל אחרי הכל, כאילו, גם כל המצב הזה קרה בעקבות השבעה באוקטובר.
נכון, חד משמעית.
למה ביבי לא יכול להגיד, יש לי חלק בזה, כאילו זה היה במשמרת שלי?
אני חושב שהוא אמר ש...
הוא אמר לדעתי באיזשהו רעיון אחד, משהו כזה, נכון.
נראה לי יותר גם באיזה מסיבת עיתונאים, הוא אמר, אני הייתי שם ויש לי חלק או משהו כזה, ו... אבל תראי,
מה
בסוף...
מה הבדל בין אני אחראי לבין אני אשם בעיניך?
יש הבדל...
כי הוא לא אומר אני אשם.
יש הבדל גדול בין אחריות לבין אשמה. כי כשאתה ראש הממשלה, אז אתה יכול להיות אחראי, כי אתה ראש הממשלה. אבל אשמה נופלת על מי שבפועל היה צריך להתעסק ולמנוע את זה. שזה הצבא, בעיקר אגף המודיעין, והשבק. שזה שני הגופים העיקריים שהיו צריכים. עכשיו, יגידו... נכון, בזה, אבל ראש הממשלה היה פה עשורים, ועם הסיוע של קטר, ונתן להם לצמוח, והכל טוב ויפה. אבל צריך להפריד בין המדיניות שבעיניי, אגב, המדיניות, נגיד בעשור האחרון, לפני השבעה באוקטובר, שבעיניי הייתה כושלת. אני כתבתי איזה מאמרים, לפני שחצתי לתפקיד, שצריך להיכנס לעזה ולהכריע את חמאס. כתבתי. לא מאמר אחד ולא שניים. אז האסטרטגיה הזו של הסבבי ההרתעה הייתה כושלת, אין ספק. אבל צריך להפריד בין זה, בין המדיניות הזו, לבין ליל השבעה באוקטובר. כי גם אם המדיניות הייתה כושלת, אין ספק, אוקיי, בעיניי שהיא הייתה כושלת. בלילה הזה, בליל השבעה באוקטובר, יכולנו והיה צריך למנוע את הסיפור הזה. חד משמעית אני אומר לך. כי גם היה מודיעין. אז אם שבק... ואם אגף המודיעין היו פועלים, והיו פועלים אחרת, ואם צהל, כגוף שלא הפעיל נכון גם את חיל האוויר, ואת הכוחות בשטח, אם הוא היה פועל כמו צריך, אם הגופים האלה היו פועלים כמו שצריך, היה נמנע פה השבעה באוקטובר, או לחלופין, היינו מקבלים פרצות מסוימות, לצערי יכול להיות שהיו גם הרוגים, אבל זה היה פיגועים כאלה ואחרים, אבל לא השבעה באוקטובר. אז גם אם המדינות הייתה שגויה, האסון הגדול של השבעה באוקטובר היה צריך להימנע, וזה נופל על גופים, ולכן אלה הם הגופים שאשמים, אני חושב. אבל, בלי קשר, אני חושב שצריכה לקום ועדה שתבדוק את זה.
כמו מה שאריאל קאנר הציע? שזה יהיה משולב?
כן, ועדה, אני ודאי מתנגד לוועדה ששופט נשיא בית המשפט העליון יקבע את הרכבה, כי אנחנו יודעים מה היו המסקנות שלה. צריך להקים ועדה באמת אמיתית, ממלכתית באמת, לאומית, שתכלול את כל מגוון, את כל המגוון בחברה הישראלית, אופוזיציה, קואליציה, משפחות חטופים, משפחות שקולות, כולם גלולות, לשעברים כאלה ואחרים, מגופים שונים, ממש את כולם, ושהוועדה הזאת תבדוק לא רק את השבעה באוקטובר, ולא רק את העשור לפני השבעה באוקטובר, אלא גם את ההתנתקות. וגם עד הסכם אוסלו. עד הסכם אוסלו, כי הרעה החולה זה הסכם אוסלו, שהכניס לפה את הארכי מחבלים האלה, אלפי מחבלים עם המנהיגים שלהם, הכנסנו פשוט, אתה יודע, בטרויה נכנס סוס טרויאני בעיניים עצומות. פה אנחנו הכנסנו את הסוס טרויאני בעיניים פקוחות, ליהודה ושומרון. מפה זה הכל התחיל. וכמובן ההתנתקות, ולכן צריך לחקור את הכל.
כן, לא, אבל גם אפשר להגיד עם הכסף שהוא עבר, שאנחנו העברנו, ועם האנשים שהכנסנו מאז.
שעבר, זה היה בהמלצת מערכת הביטחון. זה לא איזה רעיון שראש הממשלה בא, אמר, יש לי רעיון, ניצוץ. בואו נעביר להם כסף. לא, מערכת הביטחון, אני רק שמה.
הוא גם המליץ להכניס לפה עזתים?
מערכת הביטחון? מה, פועלים? כן. מערכת הביטחון המליצה, כן, השבק. השבק. אגב, זה בממשלה הקודמת, הכפילו את כמות הפועלים שנכנסה, אבל זה אירוע נקודתי. צריך לחקור את הכל, צריך לבדוק את כולם. וראש הממשלה גם ייבדק, חד משמעית. הוא לא אומר שהוא יתחמק מזה. אבל גם צריך לזכור שאנחנו באמצע מלחמה, וזה צריך להיעשות אחרי המלחמה. כי אני לא מכיר גוף שבודק באמצע מלחמה. בואו גם את המלחמה הרי צריך לבדוק בסוף.
המלחמה היא גם עולה הרבה כסף, ויש את הקיצוץ הרוחבי, ובסוף כן. זה גם פוגע באכלוסיות מוחלשות.
כן.
איך אפשר לטפל בזה?
תראי, אנחנו שנתיים במלחמה. יש לזה השלכות כלכליות.
אין דרך אחרת לעשות את זה?
לא.
שמי שכבר גם ככה באוכלוסייה מוחלשת לא יפגע בו יותר?
לא, לא, אין דרך, כי בסוף ההוגה שלך מאוד מוגבל, יש לך הוגה, צריכה לחלק אותה, ובמלחמה גם, בזמן מלחמה קשה להגדיל את ההוגה, קשה לייצר
למה לא לקחת צמיחה? נגיד בחלק מהמשרדים וחלק לא?
קודם כל, הנה, עכשיו הם קיצצו, עוד פעם. אבל בסוף, בסוף המשרדים האלה גם צריכים לעבוד. אגב, אם את שואלת אותי, 50% לפחות ממשרדי הממשלה צריך לסגור, בלי קשר למלחמה, אני אומר לך.
כן.
לא צריך אותם. לא צריך אותם, נסגור.
איזה משרד לא צריך?
משרד המורשת. בעיניי גם משרד החקלאות מיותר. אתה יכול להקים כל מיני מחלקות או חטיבות בתוך משרד האוצר. אנחנו צריכים להישאר עם המשרדים המרכזיים, שזה כמובן משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הביטחון, אולי המשרד לביטחון פנים, המשרד לביטחון לאומי קוראים לזה היום, אלא המשרדים העיקריים, משרד החוץ כמובן. כל השאר, אפשר להתמודד, אפשר להסתלם.
במשרד החוץ יש גם הסברה, הסברה, אתה חושב שזה לא קצת מיותר למדינת ישראל?
יש בלגן שלם במערך ההסברה, בכל הקשור להסברה בישראל. יש שם בלגן טוטלי מבחינה ארגונית, חד משמעי צריך לסדר את זה מבחינה ארגונית, כי מערך ההסברה לא מתפקד.
אז הנה, בנו את גדעון סער, אתה חושב שיכול לעשות את זה?
גדעון סער, עבדתי איתו בעיקר בתחום ההסברה, היה לו שיתוף פעולה מצוין, הוא שר טוב מאוד, ומשרד החוץ, גם עם דובר משרד החוץ, עבדנו שם, הוא בא ובעצם ביחד עם צהל, אנחנו הקמנו איזשהו חמל שמתמודד עם כל העניין של ההסברה עם דובר צהל, וגם אגף תכנון וכל מיני. אז אנחנו הקמנו משהו יפה, הוא בא והוא מאוד מאוד רגיש ומודע לעניין של ההסברה, הוא עושה עבודה טובה. אבל, וגם הוא קיבל את התקציב בסוף, שברגע שהוא נכנס לקואליציה, אז הביאו לו את התקציב שגם ככה קטן וגם ככה זה, של, של מערך ההסברה,
כן.
שגם ככה לא תפקד במשרד ראש הממשלה, אז החלישו את זה עוד יותר, אבל לא משנה, גם ככה לא היה שם תקנים, אז עדיף שזה יהיה במשרד החוץ. אני אומר שעדיף שזה יהיה באמת ההסברה, כל ההסברה במשרד החוץ, כגוף, כחטיבה, עם תקנים, עם כסף מסודר, ושיעבדו גם עם משפיענים וידעו. אני בסוף, 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 בהסברה, מה שחשוב זה לעבוד עם
משפיעני רשת.
כן. שהם לא קשורים למדינה.
אף פוליטיקאי שיגיד ישראל לא פגע לדוגמה בילד הרעב הזה,
לא יאמין. זה לא מעניין אף אחד.
נכון.
ולכן אתה צריך להיות, ההסברה היא צריכה תכלול. זה הכל, הם צריכים לתכלל. יש דף מסרים, אני פונה עכשיו ל-XYZ, בואו תראו איך אתם מפיצים את זה בטיקטוק, וזה בדרך אני לא מתערב. אתם יצירתיים, אתם צריכים קצת כסף, קחו. אין בעיה. אבל העניין צריך להיות תכלול, ובסוף, בסוף, בסוף, מה שהכי חשוב בהסברה, זה לא דווקא הצד התקשורתי, זה הצד המעשי. אם אתה מנצח, אם אתה מכריע, אתה לא צריך להתנצל, ואתה נתפס בעולם כווינר, והדברים האחרים לא מעניינים.
כן, אבל בגלל שאנחנו ווינרים, זה
ברעתנו. אנחנו כרגע לא ווינרים, כי עדיין לא הכנו אתכם, באיראן, כן. ובחיזבאללה ובלבנון.
לא,
כן.
ווינרים בקטע שאנחנו פשוט לא קורבן בסוף, אנחנו לא, אז אנחנו לא מסכנים כאילו.
לא, תראי, ברמה הסברתית ברור שהעזתים יש להם יתרון כי הם נפסים כקורבן, אבל נכון. בסוף בסוף מה שאנשים אוהבים, גם מדינות, זה חוזקה, זה עוצמה, זה ווינריות. אם אתה, ככל שאתה חזק, ככל שאתה מראה ווינריות, ככה מכבדים אותך יותר בעולם. אגב, לא רק באזור הערבי שלנו, זה ודאי, אבל גם בעולם.
לא,
עוד 50, אם תנצחי בעזה, עוד 50 שנה, אני אומר לך, אף אחד לא יזכור מה הלך שם. רק יזכרו שישראל ניצחה, והסירה מעלה את האיום. זה מה שחשוב.
וזו
הסברה הכי טובה.
אבל בסוף החוזקה זה צריך לבוא מתוך העם, ובעם יש הרבה נכון. פילוג, כמו הפגנות, אם זה בקפלניסטים, אם זה החרדים. זה הרבה גם מגיע מהממשלה. אם החרדים בסוף הם עושים מה שהם רוצים בממשלה.
אני לא חושב שהם עושים מה שרוצים, כי עובדה שהם לא מרוצים. אם היו עושים מה שהם רוצים, הם לא היו יוצאים מהממשלה. ואני אומר שהיו המון
אבל מקשיבים להם.
הם שותפים קואליציונים, תשמעי, את לא יכולה לצרף מפלגות לקואליציה, וללכת לעשות רק מה שאת רוצה בתור מפלגת השלטון, זה לא עובד ככה.
חד משמעית, אתה גם לא יכול אבל להתעלם משאר האנשים שיש.
נכון. זה צריך, בגלל זה צריך איזון, כי ממשלה נבחרת היא לא נבחרת רק של מצביעיה, היא אמורה לייצג גם את אלה שלא הצביעו לה, חד משמעית, אבל בסוף בסוף, יש את עיקרון הכרעת העם ועיקרון הכרעת הרוב. עיקרון הרוב בדמוקרטיה. זה אומר שבסוף האופי של המדינה וההחלטות של הממשלה והכנסת, ואיך שהמדינה מעוצבת, זה בסוף צריך להתקבל בעיקר, בעיקר בהתאם, לפי הרוב. אוקיי, עם כל הכבוד. אז אני לא אומר עכשיו שאם המדינה אומרת לחסל את כל הג'ינג'ים, אז חסלו את כל הג'ינג'ים, כן? אם הרוב אומר, זה לא יקרה. אבל מן הסתם, שאם רוב הציבור, רוב מסוים בציבור רוצה X, Y, Z, אז מן הסתם שזה יקרה יותר על חשבון דברים שהצד השני, שהמיעוט רוצה, אוקיי? אבל שוב,
הגיוס,
יש איזונים, יש איזונים ובלמים.
וחוק הגיוס, כי אני חושבת שזה נראה לי הסוגיה הכי...
אני הייתי רוצה לראות, הייתי רוצה לראות את החי החרדים, משתתפים, אני לא קורא לזה נושאים בנטל, כי בעיניי זה לא נטל, זה זכות להגן על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל ועל אזרחים פה. אני הייתי רוצה לראות את המשתתפים, משתתפים במאמץ הזה, חד משמעית, הרבה 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 יותר.
למה
אבל,
יולי ידינשטיין לא הצליח?
רגע, אבל מצד שני צריך גם להבין צריך להגיע איתם להסכמה, כי זה לא יעזור כמה נצעק. זה לא יעזור כמה סיסמאות פופוליסטיות של מנהיגים כאלה ואחרים יעלו לאוויר. בסוף, אם אתה רוצה לפתור בעיה, אתה צריך להתפשר. הם יצטרכו להתפשר, ויתר המפלגות יצטרכו להתפשר, כדי גם להביא לגיוס חרדים, אבל בצורה הדרגתית.
הם מוכנים להתפשר.
ולדאוג לחששות שלהם. תראי, הם היו מוכנים להתפשר, ולדעתי, מאז שאני זוכר, הם כבר הגיעו להסכמות גם עם יולי אדלשטיין, והוא חזר בהם מההסכמות ברגע האחרון, אינני יודע למה. אינני יודע למה, יש לו את האינטרסים שלו, כאלה ואחרים.
יולי אדלשטיין בחוק הגיוס, הוא גם עשה שנגיד להיכנס, שיחתימו כמה פעמים שהם בישיבות, שמי שיהיה אחראי להם זה לא איזשהו רב, זה מישהו כאילו, אתה חושב שזה...
תראי, זה כבר עניינים שבאמת, מה שנקרא, ממש מיקרו-טקטים. אני מדבר את הגיעו כבר להסכמות. החרדים הגיעו להסכמות,
כן,
על חוק גיוס,
מיקרו-טקטים.
מה שהתקשורת קוראת לו חוק ההשתמטות, כן? כן. באופן דמגוגי, למרות שעד היום לא הייתה לממשלה באמת יכולת לגייס חרדים, ועכשיו החוק הזה באמת יביא יכולת, קוראים לזה חוק השתמטות, למרות שפעם ראשונה יצליחו לגייס חרדים באמת. חוק ההשתמטות, אוקיי? אבל הגיעו להסכמות עם אדלשטיין, והוא נסוג מזה ברגע האחרון, אז זה הוביל לפיצוץ. אז את אומרת, שואלת האם הם מוכנים להתפשר? התשובה היא כן, הם התפשרו.
כן, אבל בסוף גם בגלל משהו קטן, הם יכולים להגיד, לא, לא מסכים, לא.
נכון, אבל העובדה היא שהם כן הסכימו להתפשר בסוף. כמובן גם יתר המפלגות הסכימו, הליכוד והציונות הדתית ובן גביר.
מי אתה חושב התפשר יותר בחוק הגיוס? החרדים? או דווקא האנשים...
אני חושב שצריך להסתכל על מה בסוף המטרה. אם המטרה היא לגייס חרד, להתחיל תהליך של גיוס נרחב בחברה החרדית, גם אם זה בהדרגתיות, בפעימות, אם זה יקרה, אני חושב שזה משהו שיכול להיות היסטורי. אז...
אתה מאמין בבועז ביסמוט שיהיה מסוגל לעשות את זה?
הוא איש ברוך כישרונות. החרדים, לדעתי, המפלגות החרדיות סומכות עליו יחסית. בואי נראה, תשמעי, אני חושב שיהיה אפשר איתו להגיע להבנות יותר עם יולי אדלשטיין. הבעיה שעכשיו, אחרי שהדיחו את יולי אדלשטיין, זה יכול להיות בעייתי, כי מה שנקרא, בית המשפט יכול להגיד שההליך זוהם, הם אתם אוהבים את המשפט הזה, כן, ההליך זוהם, למרות שזה... לגיטימי בפוליטיקה להזיז יושב ראש מוועדה, להליך זוהם. אז יכול להיות שגם אם יגיעו להסכמה, אז בית המשפט יבוא ויפסול את זה, וכי יגיד שזה עניין פוליטי, שוב, הכל פוליטי, מה זה פוליטי? פוליטיקה. יולי אדלשטיין, כן. לא, אני לא מכיר דבר שהוא בערכת הפוליטי, שהוא לא פוליטי, אבל זה, הדחה היא פוליטית. אז בואי נראה מה יש, יש לזה המון עוד אתגרים ומורכבויות.
ערבים צריכים להתגייס? צריכים לקבל נשק?
אני לא הייתי רוצה לראות את זה קורה. אני חושב שצריכים למקד את המאמצים בחברה הערבית, בעיקר
לשירות לאומי.
שירות לאומי אזרחי. אני חושב שזה...
גם אזרחי, שומרים אזרחי. זה לאומי. כאילו...
כן, כן, תשמעי, אני לא אומר, הם אזרחי ישראל. חלילה, אני לא אומר שצריך להדיר אותם. אני חושב שזה מתכון, זו מתכונת שיכולה יותר להתאים לשני הצדדים. בתי חולים, ארגוני סיוע כאלה ואחרים. אני חושב שזה יותר בריא.
כן. אנחנו לקראת הסוף, יש קצת שאלות מעוקבים, אז תגיד את הדבר הראשון שפשוט כאילו זרום עם זה. אז השאלה הראשונה זה, עצק את עצמך, מי אתה? אני חושבת שאם הגעת עד לפה, נראה לי הוא הבין, אבל אם יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד על עצמך?
מי אני? אני לשעבר דובר ראש הממשלה, יש לי המון רקע בדוברות, בתקשורת.
אגב, עבדתי,
כן, עבדתי אגב תקופה בכאן 11, הייתי עורך חדשות בזמנו, לפני, אני מדבר איתך, 10 שנים. ויש לי רקע גם ביטחון, הדוקטורט שלי עוסק בביטחון לאומי ובצבא, אז אני גם הרבה שנים הייתי חוקר ביטחון, עכשיו אני גם אחזור לזה, מופיע הרבה בפאנלים, אז איש תקשורת, מוכל הביטחון, עוסק בדוברות, ייעוץ תקשורת, ייעוץ אסטרטגי.
ולעתיד אין לדעת עדיין. לאנשי כוונו אותך.
כן.
עד כמה ראש הממשלה משקיע מזמנו בתקשורת?
הוא משקיע.
אוקיי, אמיר חצרוני, המרצה שלך באריאל, מה למדת ממנו?
האמת, עם חצרוני, זה היה מעניין, כי בזמנו, אחרי שסיימתי שם, הייתה איזושהי תקופה, הוא היה באמת המרצה באריאל, והייתה איזושהי תקופה שהוא... תשמעי, גם שאני הייתי, שהוא המרצה שלי, הוא היה...
הוא היה אמיר חצרוני.
הוא היה, כן, בחור משוגע, כן, מטאפורית, שלא התבעו אותי. אבל משהו שם קרה והחמיר, אוקיי? החמיר, שלא לומר נטרפה עליו דעתו. אבל... ואז באמת הייתה איזו תקופה שפיטרו אותו מאוניברסיטה.
רגע, אני רוצה לדבר על זה, אבל מה למדת ממנו? כאילו, כי זו הייתה השאלה. אחרי זה נבוא שאלה הבאה ואתה תבין למה.
מה למדתי ממנו? האמת שאני לא זוכר, אז כנראה כלום.
השאלה הבאה, האמת, אמיר חצרוני, אני אירחתי אותו גם פה, ובגלל שדעתי שהוא היה מרצה שלך, אז שאלתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אומר, מתארח אצלי, יש משהו שאתה תרצה לשאול אותו? אז הוא שאל את השאלה הבאה. בזמנו הוא כתב עליי מאמר מאוד מאוד אוהד בארץ, מעניין מה הוא חושב עליו היום. ואז זה לא לפיתורים.
אז יפה, כן. אז בדיוק פיתרו אותו. ואני לא אהבתי את זה. כי אני חושב ש... תראי, אני לא זוכר בדיוק גם מה הוא אמר שפיתרו אותו, אבל אני חושב, אני בעד חופש ביטוי. גם אם אני לא מסכים ממה שאני שומע. אני לא אהבתי זה שפיתרו אותו. אני לא זוכר שזה היה בזמנו על משהו נגד חיילי צהל, או אחרת אני לא... מי שמדבר לדוגמה נגד חיילי צהל, או נגד מדינת ישראל, וקורא זה, אז אני לא שם. לדעתי זה לא היה זה. אבל בכללי אני בעד חופש ביטוי, ולכן דיברתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אני לא מרוצה מהמהלך הזה, אני לא מסכים איתך במילה, גם אז. וזה היה לפני שהוא, מצבו החמיר, מה שנקרא, מטאפורית.
לכאורה, לכאורה.
לכאורה, כן, מטאפורית. אני לא פסיכולוג קליני. אז אמרתי לו, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים עם המהלך הזה. אני הולך לכתוב מאמר, בזמנו כתבתי לארץ.
נכון.
אז באמת כתבתי מאמר שקורא לא לפטר אותו, ואני, כן, אחת משמעית, אני מסכים עם המאמר הזה. כמובן שאם היום, לצורך העניין, הוא היה מרצה, והיה מדבר נגד, אומר שמדינת ישראל היא מדינה פשיסטית, רוצחת, אזרחים, אז כמובן שלא הייתי מגן עליו.
אמרת חופש ביטוי.
כי אני חושב שבסוף אוניברסיטה היא מקבלת תקצוב מהמדינה, אז יש חופש ביטוי, אבל אם האוניברסיטה מקבלת תקציב מהמדינה, אז עם כל הכבוד, ויש כבוד, היא צריכה גם לשמור על הערך של הממלכתיות. אין בעיה, אם אתה אוניברסיטה פרטית ולא מקבל שקל, מבחינתי תגיד מה שאתה רוצה. אני, שוב, אני לא אסכים עם זה, אבל תגיד מה שאתה רוצה. אבל אם אתה מקבל תקציב מהמדינה, אז אתה צריך עם כל הכבוד גם להתחשב בזה ולשמור על השיח.
אתה אמרת חופש ביטוי, אבל אם החופש זה ביטוי שמישהו אומר משהו גובל, לא גובל, זה הופך להיות גזעני. לדוגמה, אתמול היה, כאילו מישהו שאמר בקבוצת וואטסאפ, הוא היה רב מלצרים באיזשהו אולם, ואמר לא להביא מלצרים אתיופים. אז זה גם חופש
ביטוי? אני חושב שזה דבר, גזענות זה דבר בזוי. אני חושב ש... זה דבר שהוא חמור מאוד. אני נגד גזענות בשום צורה שהיא.
אתה אומר, אפשר להגיד הכל, תלוי איך אומרים.
אני, תראי, שוב, גזענות זה גם דבר שהוא, אם אני לא טועה, זה פלילי היום. אז תראי, יש חופש דיבור, ויש חופש שיסוי, אני קורא לזה. אני בעד חופש ביטוי, אני לא בעד להסיט. מי שמסיט לאלימות, גם בקריאה מילולית וגם פיזית, בעיניי זה לא חופש ביטוי, ויש קו אדום, בעיניי זה חמור מאוד. וגם גזענות, אני חושב שלא צריך להשמיע אמירות גזעניות, חד משמעית, אני חושב שזה צריך להיות מחוץ השיח. אני גם בהלם שאנחנו בשנה... 2025, ואנשים מדברים, אני לא שמעתי על הדבר הזה, בעיניי זה... מזעזע.
אתה יותר ביביסט או יותר ליקודניק?
לא יודע מה זה ביביסט. אני שמרן. אני תומך באידיאולוגיה של אידיאולוגיה ימנית. שמרנות זה בעצם ליברליזם קלאסי. לא יודע מה זה ביביסט. אלה הדעות שלי. יצא ככה שראש הממשלה הנוכחי, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, הוא זה שמייצג את התפיסה שאני מאמין בה הכי קרוב, או בצורה הכי מיטבית, ולכן אני תמכתי בו. לא יודע מה זה ביביסט. אני לא, אני בסוף נבחר ציבור, הוא מייצג תפיסה. ואני הולך לפי מי שמייצג את התפיסה הכי קרובה אליי. וכמובן למי שיש לו גם את היכולת להוציא את זה, כי זה לא עזר, אם חבר שלי יש לו אותן כן. תפיסות, ואין לו סיכוי להיות ראש הממשלה, אז אני לא אצביע לו בשביל שהוא יעבור את אחוז החסימה. בסוף זה עניין של איזונים.
למה נתניהו לא מתראיין לערוצי השמאל?
כי הוא לא סומך עליהם, וכי הוא לא מקבל מהם יחס כמו שצריך, כשהוא הולך לרעיונות, אז נכנסים לו בדברים, לא נותנים לו לדבר, וכמובן זה מוטה מאוד. אני בראייתי, הוא צריך ללכת לשם בכל זאת, כי כמו שאמרתי, הוא יכול להתמודד עם זה בצורה קלה.
הוא התמודד בעבר גם.
כן, הוא עשב תקשורת, זה קטן עליו, בואי, יש לו גם, יש לו הרבה מה לתת, יש לו הרבה מה למכור, כי יש לו הישגים חסרי תקדים במלחמה הזאת, גם איראן, גם לבנון, גם עזה, שאנחנו ממש לקראת, לא ממש, אנחנו לקראת הכרעה, אנחנו נכריע שם.
המלצת לו להתראיין?
כן, אני חושב, אמרתי לו, אני חושב שהוא צריך להתראיין יותר.
תגיד, ביבי, באמת צריך דובר?
שוב, הוא עשב תקשורת, אבל תמיד טוב שיהיה לך מישהו שיגיד לך, תשמע, אני חושב שאולי צריך לעשות את זה ככה, אולי הפוך, אני חושב שצריך ללכת לכיוון הזה. ובסוף גם, ביום יום, הוא לא יכול להתמודד, הוא לא יכול לעסוק מול התקשורת. הוא ראש ממשלה, יש לו מיליון דברים על הראש, אז הוא צריך מישהו שיטפל בתקשורת, התשובה היא כן.
משהו חדשותי, אתה
מודיע. 24-7.
אם יש משהו חדשותי שקרה, אתה מעדכן אותו? התקנת אותו?
כן, אני הייתי מעדכן אותו על כל דבר רלוונטי, כן.
אתה גאה בהישגים שלך?
כן.
בשעה האחרונה, מה החלום שלך?
להגיע לצומת קבלת החלטות ולהכריע ולקדם את האידיאולוגיה שאני מאמין בה, שאני חושב שהיא תהיה טובה לאזרחי ישראל ולמדינת ישראל, גם בפן הלאומי, גם בפן הכלכלי של יוקר המחיה ודברים כאלה, אז זה משהו שהייתי רוצה לעשות.
חבר כנסת או שר נבחר ציבור, הכוונה.
נבחר ציבור עם יכולת להשפיע.
עם יכולת להשפיע.
כי היום חברי כנסת, עם כל הכבוד, זה... אבל כדי להגיע להיות שר, אז...
נכון, זה דרך.
כן. למרות שיש כאלה שאת יודעת, הנה, למשל דרמר, ראש הממשלה מינה אותו לשר, למרות שהוא לא חבר כנסת, אבל זה יחידי סגולה להגיע, זה כן. באמת... אתה צריך, זה מאוד נדיר שזה קורה.
נכון, כאילו סיימנו, ויש לך גם באמת הרבה על יוקר מחיה שאתה כותב על זה, ואתה הרבה, אז יש לך משהו להגיד על זה?
אני חושב שהיה טוב לכולם אם המדינה הייתה מתערבת פחות בכלכלה. אני בכלל חסיד של הורדת מיסים, צמצום מכסים למיניהם, סגירת כל הקרטלים האלה, את יודעת, מועצת החלב, מועצת הלול, מועצת הזה, אלה דברים שהיו מתאימים אולי לימי מפאי בקום המדינה, היום לא צריך את זה. אני חושב שצריך לפתוח את השוק ליבוא כמה שיותר, כי המילת המפתח היא תחרות. תחרות ופחות רגולציה ופחות מכסים. שיש לך את הדברים האלה, השוק מוצף יותר בסחורה, ובהתאמה המחירים גם יורדים, כי זה א' ב' בכלכלה. ובסוף גם שגם המדינה מורידה מיסים, אז יש לך יותר יכולת להוציא יותר, וגם אנשים משלמים יותר מיסים, ולא מעלימים. אז בסוף זה מתנקז לזה, אני מבין שאנחנו בשנתיים של מלחמה, ולצערי כנראה גם לא נוכל להוריד מיסים ב...
דעתי הקרוב.
בשנתיים הקרובות לפחות, כן?
גם אם ירון זליחה יהיה איכשהו אחראי על זה?
אני לא יודע, ירון זליחה הוא... אבל יו, יש, אנחנו במלחמה, בואי, אני צריך לממן את המלחמה. בסוף, בסוף החיים הם מעל הכל. עדיף שהחיים פה יהיו יקרים, אבל נחיה ולא נושמד, מאשר שהכל יהיה פה בזול ואויב יבוא וימחה אותנו מעל פני האדמה, לא עשינו בזה כלום. החיים זה עניין של סדרי עדיפויות. אבל בעיקרון, אני מאמין בכלכלה חופשית, אני מאמין שזה יכול להוזיל משמעותית את יוקר המחיה, ולעשות טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל. זה משהו, אגב, שקרה בעשור האחרון עם ראש הממשלה הזה, אבל לא מספיק. לא מספיק, יש עוד הרבה עבודה. וזהו, זה מה שאני חושב.
כשזה קרה, ירון זייך לא היה קשור?
לא, זה עניין של מדיניות. זה מדיניות שראש הממשלה מוביל. אגב, הוא התחיל בזה עוד כשר האוצר בממשלה של שרון. זה התחיל עוד עם רפורמה בחברות הביטוח, וראש הממשלה הנוכחי עשה הרבה כדי לפתוח את השוק לתחרות. זה הביא גם לסחורה הרבה יותר מגוונת בישראל. אגב, גם הוא הוביל לרפורמה במטבע החוץ. וזה גם מוביל לירידה מסוימת ביוקר המחיה יחסית לעבר. אבל יש עוד הרבה עבודה, אני אומר על אחד משנית, אפשר להוזיל הרבה הרבה יותר. המחירים לצערי בשנתיים, שלוש האחרונות עלו חזרה גם בגלל הקורונה וגם בגלל המלחמה, גם מלחמה באוקראינה וכל מיני. אז המחירים עלו משמעותית. אבל זה עניין של מדיניות. כרגע המדינה שוב עסוקה במלחמות, אז יש פחות קשב לנושא הזה, וגם פחות יש יכולת, לפחות ברמה של המיסים. אני חושב שאם אפשר לפתוח את השוק ליותר יבוא, אז לפחות זה גם יעשה איזה משהו. לפחות זה, להתחיל ממשהו.
טוב, אז תודה רבה, עומר.
תודה לך.